המהר"ל הביא מדרש תנחומה. במדרש הזה מבורר שבלעם הרשע, בזה עסקנו פעמים הקודמת, בפעם הקודמת, מבורר שבלעם הרשע רצה כביכול לעמוד בתחרות עם ישראל בעבודת השם. כן, במדרש כתוב ש ככה רואים גם בפרשה, בפרשת בלק, שבלעם התעניין לדעת, ראה בלעם הרשע כמה היה ערום, הכוונה ערמומי. התחיל אומר, את שבעת המזבחות ערכתי. לא אמר שבע מזבחות, אלא המזבחות. אלו הן מי שנברא אדם הראשון עד עכשיו, שבע מזבחות בנו, ואני מקריב שבע כנגד שבעתן. כלומר, מפורש במדרש הזה, שהייתה לבלעם, אנחנו בנתיב העבודה, פרק א', דף עין ח', מבואר שבעצם בלעם בפירוש רצה לעשות תחרות. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, תעניין לדעת כמה מזבחות, הכוונה, כמה הם התגייסו לעבוד את השם, ואמרו לו שבנו שבעה מזבחות, אז הוא אמר, הם ביחד שלושתם בנו שבעה. אני לבד אבנה שבעה. כלומר, הכוח שלי יבטל את הכוח שלהם. בלעם רצה לעמוד באותו מגרש. יש לבלעם תחרות באותו מגרש. כן? זה מה שהיה מאוד מסוכן בבלעם. אחרים ניסו להילחם בישראל בכל מיני שיטות ודרכים, ולא הצליחו. אמר בלעם, אני אגיד לכם למה אתם לא מצליחים. כי אתם לא משחקים באותו מגרש. צריך לבדוק, מה נותן לעם ישראל את כוחו? הם עובדים את השם. אין בעיה, אנחנו גם נעבוד את השם. ועבודתנו תבטל את עבודתם. אנחנו נצליח לעבוד את השם יותר ממה שהם עובדים. אז כמובן, הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא, כיוון שהוא נוהג ביושר, והוא רואה שמאיתנו הוא מרוויח יותר מהם, אז הוא יהיה לטובתנו ולא לטובתם. זאת המחשבה של בלעם. מחשבה, צריכה בירור המחשבה הזאת. מה אתה אומר, יעקב? תחרות בקדושה, כלומר מי שמרבה בלהיות צדיק, מה? צדיק ועוד יותר צדיק? לא שייך. כי כל אחד צריך למלא את תפקידו. מה שייך תחרות? תחרות זה בכמות.
זה תמיד בעבודה זרה, תמיד זה דבר לא טוב.
נכון. מי שעמד בתחרות עם עם ישראל, הוא תמיד סטה מן האמת. וזה בדיוק מה שאמר, לא רוצה עכשיו לברך. בלעם רצה לעמוד בתחרות איתנו, וכמובן, הכוונה שלו היא לא תאורה. ותכף המהר"ל יסביר את העומק שבדבר הזה. מה באמת הייתה טעותו כאן? איפה הוא נכשל? וזה מלמד אותנו הרבה מאוד, הדבר הזה.
אין תחרות בינינו וביניכם.
נכון. זה גם נכון, אגב, וגם התחרות שלהם היא דומה מאוד. אליהו הוא לבד מול כל נביא הבעל. הם שמה 400. והוא לבד. הריבוי, יפה מאוד. זה מה שדיברנו פעם הקודמת. הטעות הבסיסית שלהם היא שהם חושבים לנצח מכוח הריבוי. זה מה שבלעם הרשע רוצה לעשות. זאת אומרת, הם היו צריכים את כל האבות כדי להגיע למספר הזה של שבעה מזבחות. אני לבדי כבר בונה שבעה מזבחות. אני לבדי כבר עושה את כל העבודה הזאת. כן.
מתוקף מה המילה מגיעה?
מה המחשבה? או מתוך מה?
מה הרקע שלו?
הרקע שלו שהוא היה חכם מאוד.
הוא בא מתוך עם ישראל?
לא, הוא בא מחוץ לעם ישראל. הוא בא מחוץ לעם ישראל, והוא רוצה להתחרות בעם ישראל. הוא מקבל עכשיו שליחות בכלל.
איזה עם
מגיע? מדיין. אז אם כן, צריך לברר את הטעות הזאת. מה קרה? זה בדיוק העניין. יש מי שאומר, בסדר, הם עובדים ככה, אני עובד ככה. אבל פה בלעם אומר, לא, בוא נלך לשורש של העניין. מה כוחם? מה עניינם של ישראל? אם אנחנו רוצים לבטל אותם, אנחנו צריכים לבוא במקומם. אם אנחנו נהיה עוד משהו, אז אנחנו לא באים במקומם. אבל אם אני בא לעשות מה שהם בעצמם עושים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, עם ישראל מיותר בעולם. כי יש לו מישהו שנותן לו יותר. אני מקבל ממנו יותר מה שאני מקבל מעם ישראל. אתם מבינים? צריך לחשוב על זה היטב. כי זה מחשבה שלא, לצערנו הרב, לא חלפה מן העולם, המחשבה הזאת. כן, שלום.
אפשר להגיד שבלעם שואלים בקדוש ברוך הוא, ובצר להשתמש בכוחות האלה לרע, יותר טוב מה שהאחרים שלא נהיו בכלל. חשבו שהם הכל, אין הקדוש ברוך הוא, ואין אלוקים. אין מה לרצות. מי יותר גרוע?
אבל מה אתה אומר על מי שמאמין בקדוש ברוך הוא כדי להילחם בתוכניות של הקדוש ברוך הוא?
זה רע, אבל השאלה היא, מה יותר גרוע?
מה?
זה רע, השאלה מה יותר גרוע? מי שלא אומרים בכלל, רק אני, כוח מיוצא מראה, אין אחר, רק אני, מה יש לגבות?
כן, אבל תשמע, אני מבין מה שאתה טוען. אתה אומר, לפחות הוא מודה. הוא מודה שיש אלוקים. אבל הוא מודה של אלוקים, והוא אומר ככה, אני יודע דעת עליון, ככה הוא אומר על עצמו, כדי לסתור את התוכניות שלו. זאת אומרת, אתה נותן לו כוח, הקדוש ברוך הוא מנבא את בלעם, נותן לו השגות שאין לאחרים, והוא משתמש בזה חפרפרת כדי להיכנס לתוך המשחק וכדי לעבוד נגד השם. אז זה מאכזב, לא? הוא מסוכן, לכן הוא נקרא בלעם הרשע. למה? כי הוא ערמומי. כי הוא, יש מי שאומר, תשמע, אני מאמין בכוח אחר בעולם. אבל אני מאמין בכוח הזה ואני רוצה להשתמש בו נגדו. לכאורה זה יותר חמור. יותר חמור. עכשיו הוא אומר ככה המהר"ל, אנחנו באמצע עמודה ימנית, קצת למעלה מן האמצע. וכן מה שאמר, כי מי שנברא אדם עד עתה, שבעה מזבחות בנו. מצאתם? בדף עין ח' באמצע עמודה הימנית? מצאתם? בדף עין ח', עין ח'. אני לא בטוח שאתם מסתכלים בדף הנכון, לפי מה שאני רואה. באמצע עמודה הימנית בדף עין ח'. וכן מה שאמר כי מי שנברא אדם עד עתה שבעה מזבחות בנו, כי אברהם בנה ארבעה מזבחות, יצחק אחד, יעקב שניים, ביחד שבעה, עד כי שלושה אבות ביחד בנו שבעה מזבחות. ואילו בלעם בנה שבעה מזבחות לבדו, הוא כבר התבאר, אומר המהר"ל, בכל מקום, כי שבעה יש בהם הריבוי. זה מספר שמציין את הריבוי. למשל, זה המספר של ימי הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך יותר משבעה ימים כדי לברוא את העולם. זה גם מכסה יחידת זמן שלמה, שבוע. זה ריבוי הימים שמכסים את כל ממדים של הזמן. אז אומר המהר"ל, תזכור שהמספר הזה שבעה, הוא מציין את הריבוי, כלומר את המדרגה הטבעית. בכל מקום ומקום המספר הזה שבע הוא בעצם משייך אותנו למדרגה הטבעית. כן, יש הסבר למה זה כאן מספר שבע. זה ארבע רוחות השמיים, מעלה, מטה, והנקודה הפנימית המחיה את הכל. זה יוצא שבעה. שישה כיווני אוויר ועוד נקודה פנימית שמחיה את הכל. אז המספר הזה, מספר שבעה, זה לא סתם. הוא לא סתם הופיע ככה, פתאום יצא שבעה ימים וכו' וכו'. זה לא סתם. שכל מקום שרוצה הכתוב להזכיר ריבוי, מזכיר שבעה. כמו למשל, מצאנו במשלי שבע ייפול צדיק. וכם, למה שבע? יכול היה להיות, אני יודע מה, חמש ייפול צדיק, למה שבע? כי זה מציין את המכשולים של העולם הטבעי. כן? יש בפני האדם מכשולים. עולם הטבע יכול להכשיל את האדם. והצדיק, למרות שהוא מתמודד עם עולם הטבע, הוא מצליח לקום ולעבור את המגבלות של עולם הטבע. וכאן, אחרי השבע, יש לו תקומה. הוא מסוגל לעלות ולטפס למעלה, למעלה מן המדרגה הזאת של עולם הטבע. או למשל כתוב, בדרך אחד יצאו, ובשבעה דרכים ינוסו. והתם הוא מבואר במקום אחר. כן? שלעולם המספר שבע מסביר, בעצם אומר ריבוי. זה ריבוי של ריבוי. הופעת הריבוי הבסיסי זה באמת שלוש. ושלוש ועוד שלוש. ועוד אחד שבא להוסיף על הריבוי של הריבוי. והוא בעצם מקיים את כל הריבוי הזה. ולכך אמר כי האבות, שהם בנו שבעה מזבחות ביחד, כי האבות אין בהם הריבוי בפועל, שדבר זה אין ראוי לאותם שהם אחד, ויש להם קשר אחד, שיש בהם הריבוי בכוח, אבל לא בפועל. לכך היו האבות שלושה, כי השלושה הם רבים, כמו שאמרו ימים, כלומר חכמים דרשו ככה, כל מקום שכתוב בתורה ימים, סתם ימים, זה שניים. למה? מיעוט רבים? שניים. ואם כתוב ימים רבים, זה להוסיף על הריבוי הראשון, וזה שלושה. שלושה. ואלו שלושה יש להם הקישור ביחד. מה בעצם אומר כאן אמר? אומר דבר מאוד עמוק. אומר ככה, אולי בעצם בלעם צודק, שהוא באמת מצליח לעשות יותר מן האבות. שהרי האבות היו צריכים לגייס את כל כוחם כדי להגיע למספר הזה של שבעה מזבחות. מה זה המספר הזה של שבעה מזבחות? זאת אומרת שאנחנו מקשרים את כל עולם הטבע אל השם. נכון? ככה הסברנו? שמספר שבע זה המדרגה הטבעית. העולם שלנו, עולם הטבע, הוא בסימן שבע. אז כשבונים שבעה מזבחות, באים להגיד, בעצם הכל קשור אל השם. הכל עובד את השם. הכל ממלא תפקיד בגילוי השם בעולם. הטבע גמטריה אלוקים. כלומר, כשאתה מגייס את כל מה שהטבע נותן כדי לעבוד את השם, אז אין פה שתי רשויות, השמיים והארץ, אלא רשות אחת. לכן מספר שבעה מזבחות הוא מספר רציני. הוא בא להגיד שאני לוקח את כל כוחות הטבע ואני משליט עליהם את השם. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים. זאת אומרת, מה אלוקים? זה ריבוי, זה המציאות הטבעית, אבל השם הוא האדון של הכל. עכשיו, האבות היו צריכים שלושתם כדי להגיע לשבעה מזבחות. ובילה מה אמר? אני לבד. אז אם כן, הוא עבר אותם. אומר המהר"ל, הפוך. בדיוק הפוך. למה? לכאורה למה? לא מובן. בילם לבד מצליח לעשות מה שהיה צריך בשביל זה, שלושת האבות. אז לכאורה הוא עבר אותם. כי הוא לא סתם ערך מזבחות. הוא התכוון בזה למה שלכאורה האבות עשו, נכון? אבל אומר המהר"ל זה הפוך. למה? כי האבות הם אבות ביחד. זאת אומרת, כוח האבות זה לאחד. הם בנו את המזבחות והגיעו לשיבה יחד. כלומר, כוח אחדותי בתוך מציאות הריבוי. העולם שלנו זה עולם של ריבוי. השם אחד, אבל בריאה זה כבר, ריבוי. מהשם אחד צריכים כבר שבעה ימים כדי לברוא עולם. זה עולם של ריבוי. באו אבות והגיעו לעולם שכבר לא האמין באחדות השם. לכן הם היו אלילים. הם היו, מה זה עבודת אלילים? עבודת אלילים זה אתה צריך לעבוד כל כוח בנפרד. כל כוח וכוח הוא כאילו עצמאי, פועל בעצמו, מצד עצמו, יש לו רצון עצמאי. הרוח לבד, המים לבד, האש לבד, הכוח הזה לבד. לכן עבודת אלילים היא תמיד עבודה של ריבוי. אין אף פעם רק אחד. לכן זה נקרא עבודת אלילים, בלשון רבים. האבות באו לעולם כזה, ולאט לאט התחילו לחבר, התחילו לאחד, ולומר שבעצם הכל חוזר להיות אחד. לכן שלושת האבות חיברו יחד את כל הכוחות בעולם להשם אחד ושמו אחד. לכן הם בנו שבעה מזבחות דווקא ביחד, לא לבד. מי שבונה לבד זה מי שאומר השם אפשר לעבוד אותו רק בריבוי. צריך להביא לו הרבה מתנות, הרבה קורבנות, הרבה בהמות, אחרת אתה לא תרצה אותו. כי הכל, אין לו שליטה על הכל. וכיוון שאין לו שליטה על הכל, כל פעם שאתה בא ואתה מביא לו עוד מתנה, זה כאילו שאתה אומר לו, אתה רואה, מישהו ברח ממך, אני מחזיר לך אותו. אתם מבינים מה שקורה? אז בלעם הוא בונה לבד שבע מזבחות. מה הוא רוצה להגיד? איך אני אתן שוחד כדי לקנות את רצון השם? אני אביא לו הרבה. אז דווקא בזה שהוא רוצה לבנות לבד שבע מזבחות, הוא מוכיח שהוא דבוק בעולם הריבוי ולא בעולם האחדות. כן, יוסף.
אם העקדה בבית יצחק לולה בשלום מזבחות של שלושת האבות,
כן, בוודאי.
אחת מהן,
כן, כן, שלום.
יש לי דבר ראשון, שדוד ושלמה הביאו הרבה מאוד קורבנות בזמנם בבת אחת.
מי?
דוד ושלמה, והמון מאוד קורבנות בזמנם. אירוע מצוין. זה לא
חמוד
הגדול,
בלי סוף, אין לו פעם על מזבח אחד. זה כל העניין. איסור במות, אגב, זה בדיוק זה. מה זה איסור במות? אלא יש רק מקדש אחד. אתם, ישראל, יש לכם רק מקדש אחד, מזבח אחד, כהן גדול אחד, ככה כתוב. אתם עובדים על האחד. העבודה האמיתית שלנו בעולם ומי כעמך כישראל גוי אחד, העבודה האמיתית שלנו בעולם זה לעבוד על האחד.
אבל הריבוי של הכוונות, מה לעשות?
לאחד.
כן, אבל תמיד שאתה צריך למה? צריך להבין מה
עשו. תודה רבה. להגיד שהכל שייך לשם. זה עבודה מסוכנת מאוד, העבודה הזאת. הנביא אחר כך מוכיח את ישראל. בזמן ירידה את ישראל, הנביא מוכיח את ישראל. מי ביקש זאת מכם? רמוס חצריי, אלפי אלים, מי ביקש את זה? מה זאת אומרת על זה? קורבנות, לא. למה זה עבודה מסוכנת? כי אתה יכול ללכת לאיבוד דווקא בגלל הריבוי. בגלל הריבוי אתה יכול לחשוב שבאמת מה שקובע זה שאתה מביא הרבה, בעוד שמה שקובע זה שאתה מייחד את הכל על השם. אבל כשאתה עסוק בהרבה, הרבה פעמים אתה שוכח את הצד המאחד. זה 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 מה שמאוד זה בדיוק הבעיה. כן, עם ישראל ריבוי אוכלוסין, הם עומדים במבחן של אחדות, במבחן של אחדות. המבחן האמיתי בעם ישראל זה לא כמות אלא המסוגלות לאחד את הכל לאביהם שבשמיים. צדיק נמשל לצדיק כתמר יפרח, כי אין לתמר אלא לב אחד. כך לישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, מה התפקיד שלנו, מה העבודה שלנו? זה להיות בעולם של ריבוי, וכל הזמן לקבל את לראות בזה את הנקודה האחדותית. ואפשר בקלות להיכשל בזה. מתוך ריבוי עצים לא לראות את היער. אז בלעם הוא בזה שהוא רצה דווקא לעשות תחרות עם האבות, בדיוק בזה הוא נכשל. בדבר הזה עצמו הוא נכשל, כי הוא תפס את עולם הריבוי. כן? יש לנו בתפילין דבר מאוד מיוחד. מה יש? אותן הפרשיות בתפילין של ראש ובתפילין של יד, ארבע פרשיות, נכון? קדש והיה, שמה ישראל, היה אם תשמעו, נכון? אבל יש הבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד. מה? יפה. תפילין של ראש זה ארבע פרשיות בארבע בתים. אמנם כל זה מחובר, אבל עדיין, כן? ושין מצד אחד שלוש, מצד שני ארבע, שבע. זאת אומרת, על הראש יש לנו ארבע פרשיות, תפילין של שבע, שין של שבע, וכו'. כשזה מגיע ליד, כלומר לב, התפילין של יד מכוונות נגד הלב, והיד זה המעשה, כל זה הופך להיות אחד. יש הרבה, העולם הוא מאוד עשיר. יש לך מבין ככה, והפוך, וריבוי מחשבות. ברור, נכון? אבל כל זה צריך להתאחד, וכשאני עובד את השם, אני עובד בדבר אחד, כולל את הכל. זה כל העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לאחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז בלעם רצה תחרות, והוא דווקא עושה את זה מתוך ריבוי. ואבות עושים את זה מתוך אחדות. אבותינו הקדושים זה שלושתם. כן? יש לנו מצווה בארבעת המינים. מה? לאגד את הלולב. לקחת לולב, הדס, ערבה, מצווה לאוגדו, לקשור. שלושת המינים יחד. וגם את רוג, גילו לבית יוסף, רבי יוסף קרו, שבזמן שאדם מנענע, הוא צריך להדביק, אמנם מחזיקים בשתי ידיים, יד אחד את הלולב, יד שנייה את האתרוג, ובזמן שנוטלים, להדביק, חבר, יד ימין ויד שמאל, שלושת המינים עם הרביעי, כל הזמן, במה אנחנו עסוקים? ועשו אגודה אחת. זה האגודה, זה הסוד של הרבית המינים, עבודת הרבית המינים. לא להתעסק בהרבה, כן. סך הכל זה באמת יוצא שבע, ארבעת המינים. כי זה לולב אחד, אתרוג אחד, ושלושה הדסים ועוד שתי ערבות, שבעה. הנה עוד פעם ריבוי, שבעה, נכון? כל ארבעת המינים ביחד, זה שבעה דברים שאנחנו מחזיקים. להגד ולהדביק. חבר. כולם יחד. לוקחים את כל הריבוי הזה, והופכים אותו להיות בידיך לאחד. והיו בידיך לאחד. לעומת זה, מה עושה בלעם? בונה שבעה מזבחות ומפזר. זה הפוך בדיוק. זה הכיוון ההפוך. מה לא ברור?
שבעה מזבחות הוא בנה?
בנה שבעה מזבחות. מה? שבעה. הוא מתחיל, הוא אחד, בונה שבעה. אבותינו, אחד בונה ארבעה, השני בונה אחד, השלישי בונה שניים, יחד בחיבור המחבר, המאסף, המתאסף, אז שבעה. מתוך שלושה המתאחדים, המתחברים. זה מה שכל הזמן אומר המהר"ל. ולכך אמר כי האבות שבנו שבעה מזבחות ביחד, כי האבות אין בהם הריבוי בפועל. מה?
בלעם בנה שבעה מזבחות שנה
לבד.
האבות
בנו שבעה ביחד,
אבל גם כן כל מזבח בפני עצמו.
כן, אבל
גם בנו שבעה מזבחות
שמצפה להתחבר למזבחות של אחר כדי להגיע לעבודת השם.
מבחינת הכוונה שלהם, הם כל הזמן כיוונו לאותו מזבח שנגיד אברהם בנה.
כל אחד שבנה התכוון להתחבר למזבחות שכבר נבנו. הפוך. נכון. זה בדיוק כיוון הפוך. בסוף זה יוצא אותו מספר. אתה מבין? זה יוצא אותו מספר, אבל הכיוון הוא הפוך. זה מתחיל מאחד, בלעם מתחיל מאחד. והופך את זה לשבעה, והאבות הם בנו מזבחות שחזרו להיות אגודה, כי רק ביחד שלושת האבות מצליחים לאסוף את המספר של שבעה.
במחשבה
בוודאי ובמחשבה, וגם בפועל, בסופו של דבר אני בלעדיך לא מגיע למספר. זה כמו מניין, כמו מניין. במניין כל תשעה תלויים באחד, וכל אחד תלוי בתשעה. כן.
למה שלא נעשה את זה הרבה יותר פשוט? כאילו נשמע טכני מדי, שאם כביכול בלעם היה עושה קצת יותר שיעורי בית, הוא היה מגלה את מה שדברנו פה עכשיו כל השיעור, אז הוא היה עושה את זה, אולי הוא היה באמת מצליח, כי הוא היה קרוב, הוא רק טעה באיזה משהו אחד בכוונה הזאת. אבל בעצם יש כאן משהו שהוא הרבה יותר פשוט. הכוונה שלו היא לטובתו עצמו, הכוונה שלו היא אנוכית, אגואיסטית, וזה בכלל קשורה לקדוש ברוך הוא, קשורה לעצמו. והאבות, הכל זה מי הם אליו.
זה אותו דבר.
והעקדה פה מוכיחה את זה, העקדה
שלו. זה אותו דבר. מה שאתה אומר זה אותו דבר. זה לא, כן, זה אותו דבר. אתה שואל למה הוא לא עשה שיעורי בית? כי הוא לא מסוגל לעשות שיעורי בית. כדי להבין את היסוד הזה ולהידבק בו, ולרצות אותו, אתה נגעת בדיוק בנקודה הנכונה. אברהם יודע שצריכים להגיע למספר של שבעה, אבל הוא בונה ארבעה, וצריך השלמה של יצחק, וצריך השלמה של יעקב. אתה מבין? זה כמו אדם שלא מסוגל להתפלל במניין. הוא אומר, אני מתפלל יותר טוב לבד. זהו, זה מה שחסר לו. הוא לא מסוגל לבטל משהו מעצמו כדי להצטרף לאחרים לתפילה שהיא שלמה. זה הרבה, בהרבה תחומים זה כך. יש אנשים שהם ככה. אני לבד. לא, תרף עוד מישהו. תן את ה, את המקום לעוד מישהו בלי ה, כי הקידוש השם האמיתי הוא לא בזה שאתה עובד את השם, אלא בזה שאתה גורם שכולם יעבדו את השם. זה הקידוש השם האמיתי. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בכל עולמו, לא רק בך. ברוב עם הדרת מלך. יפה מאוד, בדיוק ככה. לא לבד, אלא אדרבה, תפעל שאחרים יצטרפו, יתאספו איתך. זה כל העניין. בירור גדול שהיה בין יוסף והאחים שלו. בירור מאוד גדול היה שם, בנושא הזה. בסוף, מסקנה, אנחנו לא יכולים בלי יוסף, ויוסף לא יכול בלעדינו. זה העניין האמיתי, שמתברר שם באותה משפוחה. כן.
בלעם בעצם רק רצה בקטע של התנצחות מול עם ישראל, שהוא רוצה לסחוף את כל העם שלו, שיעבדו אחרי אלוהים. מה הייתה המטרה שלו?
של בלעם?
כן.
לא, בלעם...
הוא רצה להוכיח שהוא יותר טוב מהיהודים, הוא בתור בלעם, הוא בתור כל עם שהוא מייצג.
לא, בתור כל עם שהוא מייצג. זאת אומרת, הוא חיפש דרך לבטל את עם ישראל כדי לתת מקום ראשון לעם שלו. ככה הדבר, מה שמסופר בתורה על בלעם, אחר כך בהיסטוריה זה כל הזמן יחזור. זה כל הזמן יחזור. עם ישראל מגלה את האמת בעולם. אם אני מחזיק באמת אחרת, או אני מחליט שאני מסתרף לאמת הגדולה, או שאני מחליט שכדי שהאמת שלי תתגלה, צריך קודם כל לבטל את האמת האחרת. זה חשבון פשוט. וזה מה שבעצם בלעם מבקש מה שבלק מבקש מבלעם, שהוא מבקש לקלל את העם. לקלל את העם, זאת אומרת, תעלים אותם. כי אחרת אנחנו, אין לנו זכות קיום. יתרו כהן, הוא היה כהן מדיין. מה זה אומר כהן, כהן, יתרו מול בלעם, זה, כן? רואים, באים מאותו מקום, ואחד שיתרו היה הכהן של הכהנים לעבודה זרה. זאת אומרת, הוא בדק כל סוגי עבודת אלילים שיש בעולם. הוא היה כהן של הכהנים. כשהוא שמע על הופעת עם ישראל בעולם, הוא מיד ביטל דקול והצטרף לעם ישראל, כי הוא פתאום גילה את סוד האחד. מה הוא חיפש בכל כך הרבה אלילים? אולי אם נחסה את כל האלילים שבעולם, נצליח להגיע לכוח האחד. כשבא עם ישראל בעולם, כשעם ישראל בעולם, מיד הוא רואה את האחד הזה. אז מיד הוא עוזב את האלילים, הולך לאחד. בלעם בדיוק הפוך. אם אנחנו רוצים להמשיך בעמדות שלנו, אז צריך לבטל את העם הזה, כי העם הזה מחזיק באמת הגדולה. נבטל אותו, ואז יהיה מקום בשבילנו.
אפשר להגיד שזה שורש האנטישמיות.
אפשר להגיד. ודאי. זה אחד מן הדברים הגדולים שאנחנו אמורים ללמוד מזה.
זה דבר שמוטבע בתוך
זה חיסרון שיש בעולם, וצריך להתגבר עליו. נכון? וזה נמשך. לא סתם פרשת בלעם נכתבה בתורה, כדי ללמד אותנו את העיקרון הזה.
אם הדבר הזה
מופרד, שבאמת
העולם, אנחנו רואים אלפי שנים, עד היום זה דרכה. אז איך יגיעו לשינוי הזה ולתפיסה של האמת, שעם ישראל לא להילחם איתו, ללכת איתו. ואז זה יביא גאולה לעולם. איך הם יקלטו את זה?
כמו שאיתו קלם
ושעם ישראל אחד.
בכישלון של השיטות האחרות ובהופעה לא, בכישלון המוחלט. זאת אומרת, ההיסטוריה האנושית הארוכה היא באה להוכיח את הכישלון של האמת החלקית. אתה רואה שכל פעם אידיאולוגיה אחרת שוברת את הראש. היא נכשלה. ולעומת זה צומחת האמת המוחלטת דרך ישראל. אז בשני הדברים האלה בסוף הכל מסתדר. העולם החליט לבדוק עד הסוף את כל האפשרויות.
הגיע הסוף, אבל לא עד את כל האופציות של
האנטישמיות ושל הרציונל ישראל. בסדר, אנחנו לקראת הבירור הסופי, כן? אז כל פעם מבררים ובודקים עוד אפשרות. כן? ובאמת העולם היום הוא כזה עייף. למה? כי אין לו הרבה עוד מה לנסות, הוא כמעט ניסה כבר את הכל. מבחינה תרבותית, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, מאוד עייף. העולם עייף. ולעומת זה, האמת הגדולה צומחת, ולכן מתוך גם ביטול השיטות האחרות והופעת האמת הגדולה, מסתרפים. מסתרפים לעם ישראל, כן.
איפה האתאיזם עומד ביחס לריבוי של כוחות? כלומר, אם אני אסתכל למשל על הנצרות, אפשר להגיד שהנצרות מאחדת את זה למין שלושה כוחות או משהו כזה.
כן.
אז האתאיזם הוא בעצם מרבה כוחות.
תיקון, תיקון, תיקון.
מה
זה
תיקון?
זה תיקון. זה תיקון של הריבוי. כלומר, הריבוי לא נותן לעולם, הוא לא נותן לאנושות תרופה, אז בא האתאיזם, וזה כמו כתבת לא טוב, לוקחים מחק, מוחקים את הכל, כדי לכתוב נייר חדש. האתאיזם בא למחוק את הכל. אל תאמינו יותר בזה. אל תאמינו יותר בסיפורים האלה של כוח עליון, זה מחיקת הכל. וזה בסופו של דבר מכשיר להופעת האמת הגדולה. זה ברור שזה תופעה שלילית. כי כשלוקחים את המחק, מוחקים את הכל, גם השורה שהייתה בסדר. הכל, לא רוצה לשמוע כלום. הייאוש מן הנצרות הוא כל כך גדול, שהוא הוליד, הוליד דבר שלא אף פעם לא היה בעולם דבר כזה. כפירה במושג של אלוקים. לא היה אף פעם דבר כזה. זה רק ב-200 שנים האחרונות. מתוך הניקיון הגדול שצריך לבוא לעולם בדמיונות האלילים. מה זה יותר טוב? אין ברירה. זה פה המושגים של יותר טוב, פחות טוב, לא שייכים. אין ברירה. העולם חייב להתנקות מן המחשבה האלילית לפני שהוא הולך למחשבה המתוקנת של אמונה בערך אחד. אין לו ברירה, הוא חייב לעבור דרך זה נקרא סותר על מנת לבנות. זה אין ברירה. זה לא שזה טוב, זה ודאי לא טוב. כפירה זה לא טוב, מצד עצמו זה לא דבר טוב. אבל כשאתה רואה את זה כחלק מן התהליך הכולל של תיקון האנושות, אין פשוט, אין ברירה. זה ברור שמי שנורמלי, עקרונית, הוא כופר. אלא אם כן הוא מאמין באל אחד. אבל אם הוא לא היה שם, כן? או פילוסופים של הדורות האחרונים, הם כופרים. כי הם לא מקבלים את השטויות של הנצרות. אז מה נשאר להם לעשות? להיות כופרים. או להאמין בישראל. אבל זה קשה מאוד. בגלל שעם ישראל עדיין היה, עם ישראל היה בגלות, ועם ישראל עדיין לא מייצג את כל מה שצריך לייצג. אז לא הייתה להם ברירה, אלא כפירה. והם באו ואמרו, אל תאמין, אל תאמינו בכל השטויות האלה. נכון, צודקים. שטויות. הם צודקים, זה שטויות. כשמגלים את האמת, את דרך ישראל, אז קונים.
אפשר להגיד שהנצרות זו עבודה דלים.
אפשר להגיד שהאתאיזם זה המחיקה. מה שאני מסביר. זה עבודת הניקיון. לוקחים, עושים ספונג'יה. האתאיזם זה ספונג'יה של הנצחות. זה ניקוי.
ככה התחיל
אברהם. זה ניקוי. לא, כי אברהם אבינו שבר את הפסלים מתוך שהוא גילה כבר שיש אחד. אבל האנושות לא. האנושות עוד לא. היא קודם כל שוברת. סור מרע. זה, לא, תעזוב, אני אדבר איתי, אל תדבר איתי על הדברים האלה. ואז, כן.
למה אתה אומר אבל שהאתאיזם מגיע מהנצרות? לא יכול להיות שהאתאיזם מגיע מה, כאילו, ביהדות?
לא, לא אמרתי שזה בא מהנצרות. אני אמרתי, האנושות חייבת לעבור את התחנה הזאת של תאיזם, כדי להתפטר מן הדמיונות של אמונה, שזה אליליות, שזה נצרות.
מה
התפקיד
של תרבות של אסלאם?
לא צריך להבין. לאמונה, מהדמיונות של אמונה?
נצרות זה אליליות. זה אליליות. בכל כנסייה יש...
אני מבין, אבל אליליות...
זה אותו דבר. לא, מה פתאום? מה פתאום?
אל אחד,
שלושה שליחים שונים. לא, לא שליחים. אחד שהוא שלושה, שלושה שהוא אחד, האב, הבן, רוח הקודש. הם שלושה, לא, הם לא שליחים. הוא עצמו מתלבשים בו, מתגלים, הוא מתגלה דרכם וכולי. קיצור, לא יוצאים מזה. זה שילוש. שילוש זה אומר שכשאתה אומר אחד אני חושב שלושה, ואם אתה תגיד לי אבל שלושה זה ליליות, אני אומר לא, מה פתאום זה אחד, כי חייבים לשחק את המשחק של מחבואים, כן, כאילו מונותאיסטים, זה לא אמיתי, זה ליליות בקיצור.
הם מאמינים שלכל אחד יש כוח מצד עצמו, והוא לא באמת איזה, בניגוד ליהדות שמאמינה ש כל הכוחות בעולם הם בסופו של דבר נובעים מהקדוש ברוך הוא, מאמינים שיש לכל אחד מהישויות כוח מצד עצמו, וזה לא איזשהו משהו אחרתי.
כן, טוב, זה מסובך, אבל מה שלא יהיה זה, הרמב״ם כבר פסק, זה עבודה זרה, זה אליליות. התאיזם בא לנקות את העולם מזה, זה הכל. ולכן העולם היום לא מאמין בזה ברצינות כל כך.
התפקיד של אסלאם שחוזר על במת העולם, הפעם היה חזק, ירד, עכשיו עולים באגרסיביות בכל העולם, סם, 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 אנשים מתאסלמים ותופנים.
תגובה לנצחות.
מה?
תגובה לנצחות.
לנצחות?
כן, בואו.
אז למה הם יוצאים את זה?
באירופה מתאסלמים בעשרות אלפים איש. אירופה הנוצרית?
כן, אז מה התפקיד של...
מה שאומר? בניגוד לנצחות.
אז למה זה יוצא נגד העם היהודי? כי הם רואים אותנו נגדו כאילו?
מה?
אז למה הם יוצאים נגד היהדות? כי הם רואים כאילו את החיכוך. הם לא מחשיבים את הנצרות, אז הם רואים שהאתגר הבא שלהם זה מול היהדות?
כן, ודאי. כל מי שנלחם, הוא נלחם על מקומו. אבל זה, האסלאם הוא נלחם על מקומו, ואומר, אתם הנוצרים, הכנתם אותנו 1,000 שנים, עכשיו נכניע אתכם 1,000 שנים. אבל זה לא שנכניע את הנצרות לטובת היהדות. נכניע את הנצרות לטובת האסלאם. אז זהו. והיהודים הם עדיין באופק האמת המוחלטת. לכן חכו. אומר חכו, אומר בין לאדן, אני אגמור עם אמריקה ואתם בתור, אני אגמור לטפל בהם, אחר כך טפל בכם גם כן.
השאלה שאלת על הם יוצאים נגד היהדות, כי האסלאם,
הם יוצאים נגד היהדות כי הם בטוחים שהאמת שלהם היא יותר גדולה מזאת של היהדות. ברור, פשוט ישמעאל רצה להרוג את יצחק. טוב, אז זה כבר נושא אחר כל כך.